טוב, יישר כוח. במשנה האחרונה שלמדנו, אנחנו בפרק שישי בברייתות, והמשנה האחרונה שלמדנו, למדנו אותה בחדר שם, באולם השני, נדמה לי, כך היא דרכה של תורה, לא? או פה? כבר פה, המשנה הקודמת הייתה שם, נכון, פה, לפני שבועיים. אז במשנה הזאת למדנו, היא התחילה בכך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה וכולי, דיברנו על זה הרבה, על העולם הזה ועל העולם הבא, אשריך וטוב לך. ואז בחצי השני של המשנה כתוב כך, אני חוזר רק בקריאה כדי שתראו את ההתחברות לברייתא שלנו, למשנה הבאה, שהיא עיקר הפרק השישי. בחצי השני שם, כך היה כתוב, אפשר לקחת משניות בכניסה, מי ש... היה כתוב שם, אל תבקש גדולה לעצמך, ואל תחמוד כבוד, יותר מלימודך עשה, ואל תתאווה לשולחנם, איך אצלכם כתוב, של מלכים או של שרים?
של מלכים.
של מלכים, יש גרסה של שרים. ואל תתאווה לשולחנם של מלכים, ששולחנך גדול משולחנם, וכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. והדברים האחרונים והגדולים האלה מחברים אותנו מיידית לברייתא הבאה, שמחולקת בחלק מהמקומות לשתי משניות, כמו שאתם רואים. היא מתחילה בגדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, והברייתא הזאת מסתיימת בתום 48 דברים שהתורה נקנית בהם, והיא מסתיימת בכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אתם רואים את הסיום? זה ברייתא ארוכה מאוד, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. הפרק הזה כולו נקרא פרק קניין תורה, ועוד לא דיברנו על המילה קניין. עד עכשיו בכל הפרק דיברנו על העוסק בתורה לשמה, נכון? על זה שבן חורין הוא מי שעוסק בתורה, על דרכי הקשר אל התורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. עוד לא דיברנו על הדרך, או בכלל על המושג שנקרא קניין תורה. והמשנה שלפנינו, הברייתא הארוכה הזאת שלפנינו, עוסקת ב... יש שם את ההבהוב הזה, שמשגע אותנו, לא? זה מפריע לך למצלמה? לא, זה שם, לא? ההבהוב כזה של כל הזמן, אפשר להפסיק אותו? לא, אפשר פלורסנט אחד להוציא, אבל לא, זה בגובה. אם אתה מחבא את כולו שם, אבל זה גובה. אז לא, אל תתרח, דני, בוא. אין דבר. אז זה פרוטים, זה הכל סתם. נו, נמשיך. אז... לא. אם זה רק שם בלמעלה, לעשות... לא, זה מחשיך את כולנו, לא? או שזה לא נורא? זה בסדר? כן. יותר טוב. יופי. איכות הסביבה, חיסכון באנרגיה. תודה רבה רבה. אז אם כן, המשנה, הברייתא שלפנינו, אנחנו כל הזמן אומרים משניות, זה ברייתות, מדברת על 48 דברים שבהם התורה נקנית, ואנחנו רוצים להבין את המושג קניין, ולאמיתו של דבר, המושג קניין מופיע לא רק בברייתא הארוכה הזאת, כאשר היא משווה את המלכות ואת הכהונה ואת התורה, נדבר על זה מיד, זה עיקר המשנה שלנו. המושג קניין מופיע בפרק הזה שוב, באחת הברייתאות האחרונות ממש. בואו נדלג לברייתא שנמצאת או ביוד או ביוד א', אני חושב שביוד, חמישה קניינים. יש לכם את משנה יוד? אני מדלג לשם. חמישה קניינים, ת' זה מופיע חמישה קניינים? חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו. אתם רואים את זה? חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, ואילו הן תורה קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד. קונים ומוכרים בפרק. אז התורה היא קניין שאני יכול לקנות אותה, אני הקטן יכול לקנות אותה בעזרת השם, ויש 48 דברים שבהם התורה נקנית. התורה היא גם קניינו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שנצטרך כנראה להבין את המילה קניין, כי כנראה שלמילה קניין יש משמעויות שונות. הקדוש ברוך הוא לא צריך לקנות משהו בעולם, הכל שלו, להשם הארץ ומלואה, נכון? אז המושג שהקדוש ברוך הוא קנה את התורה מחייב הבנה, בסדר? כלומר, כנראה שההבנה הפשוטה שלנו במילה קניין לא מספיקה, ואנחנו בפרק קניין תורה. לכאורה, טוב, תדבר על זה כשתגיע למשנה ת', עכשיו אנחנו עסוקים במשהו כן מובן, קניין שאני קונה, וזה כן מובן. קניין תורה, אז אני מבין שזה משהו שאדם עמל עליו. משתמשים פה בביטוי קניין, נכון? כעמל, כמשהו שהופך את זה לבאמת שלך. יש לך שאלה מצוינת על קניינים של הקדוש ברוך הוא. אבל, בסדר, אני עוזר מתודית בלתקוף אותי עכשיו, אבל זה לא קשור לכאן, זה נדון שם. מיד תראו שזה כן קשור, אני אגיד לכם למה. נחזור לברייתא שלנו לתחילתה. גדולה, לא נחזור, עוד לא קראנו אותה. גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. שהמלכות, הנה המילה החשובה לי, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. ואילו הן, ועכשיו המשנה מפרטת. החשק הראשוני שלי, וכך באמת הדבר הנכון לכאורה בפשטות, היה לעזוב לרגע את הרישה ולהיכנס ישר ל-48 הדברים, כי זה מרתק, ואת זה נרצה ללמוד היום להתחיל, בפעמים הקרובות. זה באמת דבר מדהים, ללמוד את 48 הדברים האלה. זה כל דרכי ההוראה, זה כל הצורה של הלמידה. אבל זה יהיה חיפוף בעברית לדלג על המושגים של ההתחלה. התורה נקנית ב-48 דברים, שוב אמרנו, ללא הברייתא ההיא היינו אומרים לא קשה לי כלום. התורה נקנית, הכוונה זה ביטוי, זה מטאפורה, זה ביטוי כזה, והכוונה התורה נרכשת. כיצד היא נרכשת? כיצד היא הופכת לשלך? ב-48 דברים. שאלתי אתכם שאלה, אם כך, מה זה קניין של הקדוש ברוך הוא, והשארתי בצד. אבל עכשיו, אם אתם צודקים שהתורה נקנית, פירושו נרכשת באופן פשוט, שזה יפה מאוד, אז בואו תעזרו לי. מה זה מלכות נקנית? מצוין. ומה זה כהונה נקנית? כהונה נקנית עושה לנו אסוציאציות לא טובות. צדוקים קנו את הכהונה בבית שני. קונים מוכרים. מה זה כהונה נקנית? כהונה עוברת בירושה מאהרון הכהן לבניו. מבוש, כהונה נקנית. ואם אני רוצה לקנות כהונה, אני יכול לקנות כהונה? מה זה כהונה נקנית? כהונה לא נקנית. מלכות נקנית? מה פתאום מלכות נקנית? יש מלך בית דוד, זה רוח הרב, נכון? העם בוחר במלך, הקדוש ברוך הוא בוחר במלך, יש דיני מלוכה. אנחנו בקריאת התורה, עכשיו בערב פרשת ראה, שופטים, עכשיו ניכנס לדיני מלך, כהן גדול. תורה נקנית? הבנתי, אמרתם נרכשת. וכשאמרתי, טוב, אבל מה עם חמישה קניינים? אז אמרנו, טוב, נדבר על זה אז. בסדר, נדבר על זה אז, ומה עכשיו? איך מבינים מלכות נקנית? ואיך מבינים כהונה נקנית? ולא עוסקים בזה. כלומר, עוסקים בזה כשנעמיק, אבל באמת באופן טבעי הולכים פה מיד ל-48 דברים, והם עיקר העניין, אבל אלה 48 דברים שבהם התורה נקנית, ויכול להיות שאם נבין את המושג של קניין, ניגש גם אחרת ל-48 הדברים. אז בואו נלמד את המושג קניין.
קיום.
בואו נראה את זה לאט לאט. לאט לאט נלמד את המושג קניין. לא מצליח לשמוע, מצטער. נכון, אבל היא ירושה אחרת. היא מונחת בקרן זווית, וכל האחד רוצה, כל הרוצה יבוא ויטול. היא ירושה לכלל ישראל. היא מורשה לכלל ישראל. אז זאת אומרת שכל אחד שהוא כלל ישראל יכול ליטול, ובעצם היא גם ירושה לכל באי עולם, אם הם יבואו ויקבלו את זה דרך ישראל. זה הרמב״ם. בשונה מהכהונה והמלכות. אז נחזור עוד מעט למושג הקניין, וננסה להבין אותו לעומק, בסדר? אני כבר אזרוק לכם פסוק שכולם מכירים אותו, אנחנו רואים אותו כל יום, ותראו שזה לא חז"ל, פתוח מרכאות כפולות, המציאו את המושג קניין שהקדוש ברוך הוא קונה. עם זו קנית. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קנית. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. כל יום אנחנו אומרים את זה. כלומר, הוא קנה עם.
קונה הכל.
עכשיו צריך להבין את זה טוב. קונה עבדיו בדין. צריך להבין את זה לעומק. אני משאיר לרגע את עניין הקניין בצד. נחזור אליו מיד. מדובר פה על שלושה דברים שבתומם מגיעים לתורה. השלישי שבהם. כהונה, מלכות, או מלכות, כהונה ותורה. ההיגיון ברור. ההיגיון אומר שככל שהדבר כדי להיקנות צריך תרחה יתרה, קניינים יתרים, סימן שמעלתו גבוהה יותר. אז אם כהונה נקנית ב-24 מעלות, ומלכות נקנית ב-30 מעלות, ותורה נקנית ב-48, נו, אוקיי. אבל גם פה מותר יהיה לשאול שאלה בסוגריים. הרי מגמת הברייתא היא לעודד אותי, אני עכשיו יהודי פשוט, ללכת לתורה, נכון? אין כאן מגמה בברייתא לעודד אותי להגיש מכרז לכהן גדול. למרות שהיום זה הולך ככה. כולם יש מכרזים ואחרי זה הכל בסדר. אבל אין כאן מגמה לעניין הזה עכשיו, נכון? או להגיש מכרז למלכות. אלא יש כאן מגמה ברורה, נכון? יש מגמה לא סמויה, ברורה, התנא מגמתי, נכון? לא בסדר, התנא מגמתי. הוא רוצה שאני ארכוש את התורה, נכון? הוא רוצה שאני אתחבר לתורה, הוא לא מתבייש. שאלה יפה שראיתי שהרבי שואל. אז מה הוא בא להסביר לי עכשיו, שבין כהונה למלכות, לתורה, הכי כדאי תורה? אפשר לחשוב שיש לי אופציות לדברים האחרים. אני מבין שמשכנעים אותי למה לקנות אוטו איקס. בסדר. אני בא עם האלף שקל שלי, אומרים לי למה כדאי לקנות אוטו איקס. אבל לא צריך לשכנע אותי למה לא לקנות את הצי באירופה. כי אין לי עליו אפשרות. או יותר מזה, לא צריך לשכנע אותי למה לא לקנות הירח. כי אני לא יכול להגיד, זה לא שלי. פה מדובר במשהו, כלומר, סתם באו לתאר עכשיו את הכהונה ואת המלכות הלא רלוונטיים לענייני, ועכשיו בואו נדבר על התורה? כלומר, זה סתם איזה מין פתיחה כזאת? הרי אם מגמת כל המשנה והפרק זה לתאר לי את התורה, שיגידו לי, התורה היא הדבר שנקנה הכי... מה עוזרים לי פה הכהונה והמלכות בכלל? זו הייתה שאלה שתיים. שאלה הראשונה זה קניין, אחרי שהבאנו את המובאות למושג קניין, מן התורה ומן המשניות השונות. השאלה השנייה זה מה קשור לי הסוגיה בכלל של כהונה ומלכות? איך זה רלוונטי אליי? ומזה לא לשאלה השלישית, אלא להתחלה של הכל, המושג כהונה, מלכות ותורה כבר זכור לנו מן הסתם מפרק רביעי, ממשנה ידועה. גם מי שלא זוכר את הפרק הרביעי כולו זוכר ודאי את המשנה הזאת, היא אגב משנה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו. רבי שמעון אומר שלושה כתרים הם. זוכרים את המשנה? כתר כהונה, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהם, ודיברנו במשנה הזאת הקצרה והיסודית בהרחבה רבה פעם בשיעור שלם. אמרנו צריך היה להיות כתוב ארבעה כתרים הם. נכון? תורה, כהונה, מלכות. וכמובן ההסבר הוא ששלושה כתרים הם. ועל כל אחד מהם צריך שיבוא כתר של שם טוב. תורה ללא שם טוב, הסברנו ששם טוב זה לא רק פה בעולם הזה, זה לפעמים גם ההפך. זה באמת מה נשאר, טוב שם משמן. דיברנו על זה בהרחבה, משנה מדהימה. שם אם כן הייתה השוואה, או לא השוואה, אלא התייחסות לשלושת הכתרים גם יחד. ונאמר שבכל אחד מן הכתרים שיש בעולם, הדבר המהותי הוא השם הטוב שיש מעליו. לא הכתר עצמו, אלא... אבל מעולם לא הייתה השוואה בין הכתרים. כאן הברייתא מתייחסת להשוואה בין הכתרים. במובן הזה היא ממשיכה את דברי רבי שמעון. אכן שלושה כתרים הם, ובין הכתרים הכתר הקשה לרכישה או לקניין הוא כתר תורה. הוא הקניין הגדול. לפני שנחזור למילה קניין, במילה אחת, מה זה ה-30 מעלות ומה זה ה-24, רק אחר כך נגיע לעניין של ה-48 דברים של התורה. אם תראו את הפירוש שלנו למטה, הוא פירוש רש"י, אין לו פרק השישי את הרב מברטינורה, חבוד הרב דוד, הכיסא של כבודו מחכה. כיסא דוד. כן. אז אם תראו את רש"י, הוא מונה לשיטתו את המושג 30 מעלות ממשפט המלך בספר שמואל. אפילו בלי לקרוא את הכל, אני רק אזכיר את זה, כי אחרת זה לימוד ארוך בפני עצמו. בספר שמואל מסופר שעם ישראל מבקש מלך, בסדר? שמואל מאוד מאוד לא שמח בלשון המעטה עם הבקשה, מלך ככל הגויים, מה מגמה, מה איך וכו', ובסוף העם מקבל מלך, הקדוש ברוך הוא אומר את הדברים בנבואה וכו', אבל יהיה משפט המלך. אתם תקבלו מלך, אבל המלך יש כך וכך זכויות שאתם חייבים לדעת עליהם. מה הם? אז רש"י אומר, אותם שכתובים בפרשת שמואל, כשביקשו ישראל מלך, ואמר להם, דעו כי כך וכך משפט המלך, וכשתחקור הם 30 דברים. רש"י עשה חשבון וראה שקצת חסר לו ב-30, ולכן הוא הוסיף כמה דברים מחז"ל, עם אותם ששנויות בסנהדרין, אתם רואים, אני קורא בפנים, מלך לא דן ולא דנין אותו וכו'. ומה זה 24 מעלות של הכהונה, המשך רש"י? 24 מתנות כהונה הן. 10 במקדש, ו4 בירושלים, ו10 בגבולים. 24 מתנות כהונה זה לא מסובך, כי זה הפירוש הברור למושג 24 מעלות שהכהונה נקנית. אמנם, כמו שאמרנו, לא קונים כהונה. אבל הכהן קונה, זכאי, ל-24 זכויות מיוחדות לו. 24 הזכויות האלה המיוחדות לכהן הם 24 מתנות הכהונה. הרי הכהנים לא נוחלים נחלה בכל ישראל עם כל ישראל, השם הוא נחלתם, והם מקבלים את פרנסתם מאישי השם ומאישי ישראל, מה שאנחנו נותנים. וכך יש 24 מתנות כהונה שהגמרא במסכת בבא קמא ובחולין מפרטת: חטאת בהמה, חטאת העוף, אשם ודאי, אשם תלוי, זה מה שנקרא 10 במקדש. יש 10 בגבולים, גבולים הכוונה היא במדינה, תרומה, תרומת מעשר, בסדר? חלה, ראשית הגז, פטר חמור, זה לא קשור למקדש, זה לא חטאת ואשם של קורבנות, ויש ארבע בירושלים, יש דברים שנאכלים רק בירושלים, הביקורים, בסדר? הבכור, טוב.
זה לא מסתדר, זה אפילו עם
התלמוד תורה. עם ה...
אמרנו פה, קניין זה כמו זכויות.
יפה מאוד, טענה מצוינת, אנחנו... מאה אחוז, אם קניין זה זכויות, אז מה זה קשור לכאן? את זה אנחנו משאירים, זו הייתה השאלה הפותחת שלנו. מה זה 30 המעלות שהמלכות נקנית? אז רש"י הביא את השיטה שאלה 30 הזכויות, 30 הכוחות שיש למלך, או הייתי אפילו מגדיר אחרת, אלה הדברים שהעם חייב כלפי המלך. מה חייב העם כלפי המלך? שימלוך עליכם, לפרוץ לו גדר, כל מיני דברים שהעם חייב כלפי המלך. אגב, כשהעם שומע את משפט המלך, העם אומר, לא, 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 תודה. מוותרים. ואז שמואל אומר, זה בפעם הבאה, אין, לא, לא ניכנס. אז אם, סליחה. שמה? מעלות. זו שאלה מצוינת. לפי זה הכהונה מקנה איקס מעלות. בסדר גמור. גם המלכות מקנה. יש דעה אחרת אגב, שמה שהמלכות מקנה, וזה פירושו הגדול של הגרא, דומה לרשי אבל שונה, הוא אומר שדווקא בעקבות השאלה שלך, הוא אומר שהמלכות נקנית בחיובים של המלך. גם בדברים שהוא זכאי, אבל בעיקר בדברים שהוא מחויב. הוא מחויב לא להשיב את העם מצרימה, הוא מחויב לא ירבה לו נשים, הוא מחויב לכתוב לו ספר תורה, הוא מחויב... איך המלכות נקנית? זה עונה לשאלה. מה צריך המלך לפעול כדי לרכוש? והוא מונה, ובעצם בסך הכל הוא מונה שגם חיובי העם למלך הם כדי שהמלך יוכל להיות זכאי למלכות. כך או כך, כך או כך, מחילה? הנה חינמי, לא נכנס לזה, לא נכנס לזה. אלה הדברים לגבי מלכות וכהונה, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה פירוש המושג עדיין קניין. ובעיקר מה פירושו לגבי תורה, והזכרנו את המשנה האחרונה, אתם זוכרים? חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו. ושם הרי השאלה הראשונית שכל המפרשים מיד שואלים, והרי הוא קונה הכל, כל העולם כולו שלו, מה פירוש חמישה קניינים? אני רוצה להתחיל מתשובה עמוקה מאוד למושג שם, ובעקבותיו, בעקבות הבנת המושג, בעקבות התשובה הזאת, אני רוצה לחזור להבנת המשנה על קניינים. אגב, דבר מעניין, אמרנו שכבר התורה מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא קונה את עם זו. גם במשנה שם ראינו שחמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, תורה קניין אחד, ישראל קניין אחד. ובישראל באמת המקור הוא עמך השם עד יעבור עם זו קנית, זה באמת המקור שם. רש"י בפירושו למושג עם זו קנית, רש"י אומר פירוש מאוד יפה למילה עם זו קנית, עם זו קנית חיבבת. הוא רואה במושג של קניין חיבה מיוחדת. זה המושג קנית. זה לא מוסבר מבחינה לשונית מספיק. אבל עם זו קנית, אומר רש"י, הוא מיוחד, הוא מחובב, הוא חביב, הוא אחר, אף חובב עמים. הכל בידיך, ועם זו אתה קנית. אולי מזכיר לנו מושג מעניין מאוד של האישה נקנית. משהו שבא מחיבה, מאהבה. הוא מושג שהוא ודאי שונה לחלוטין, לחלוטין מהמושג קניין המשפטי הקלאסי. כי בקניין משפטי קלאסי אני קונה משהו שאין בו דעת. אני לא צריך את אישורו של השולחן להבדיל לקניין. אבל קידושין שנעשו ללא לדעת הם לא קידושין. כלומר צריך את דעת שני הצדדים. אין שום תפיסה לקידושין, אין שום תפיסה לקידושין אם הם נעשו שלא לדעת האישה או האיש, היינו אח. נעשו שלא לדעת האישה או נעשו שלא לדעת האיש, שניהם לא תופסים בדיוק באותה מידה. אז מושג קניין צריך להבין אותו גם. הזכרתי את רשי על חיבה. יש הגדרה נפלאה של האדמור הזקן. זה אמנם מופיע דווקא במאמריו על התורה, אבל זו הגדרה כל כך מתאימה לאדמור הזקן, הוא השולחן ערוך הרב, בעל התניא. השולחן ערוך, אדמור הזקן. הוא מגדיר הגדרה מאוד מעניינת, בכלל לא בהקשר למשנה הזאת. הרבי מביא אותו בהקשר למשנה לא זאת, אלא האחרונה בפרק, כדי להסביר שם את הדברים. האדמור הזקן אומר שההגדרה המשפטית המרכזית למילה קניין אומרת את הדבר הבא. קניין משמעותו העברת חפץ כמות שהוא מרשות לרשות. כמות שהוא. הוא עובר מרשות המוכר, והוא עכשיו נמצא ברשות הלוקח. אבל במהותו של החפץ, נו, אין שום שינוי. זה קניין. יש תביחה, יש מחירה, יש קניין, זה שאני מעביר, בביטוי של האדמור הזקן יש ביטוי נהדר, הוא מגדיר את זה כמו בהלכה, אני קורא את לשונו, שמתחילה הייתה הסחורה מונחת בקופסה, תדמיינו, אצל המוכר, זה לא משנה אם זה קופסה או שזה בית, הייתה מונחת בקופסה אצל המוכר, ועל ידי הקניין בא, לא לוקח. כלומר, מה עשתה פעולת הקניין? השאירה את החפץ כמות שהוא עובר מרשות לרשות. הגדרה יפה מאוד למושג קניין. על ידי הקנייה. הקניין יצר את זה. כלומר, החפץ חייב להישאר, נו, כמו שהוא היה אצל המוכר. עכשיו תשמעו את המושג חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. פלא פלאות. כל העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. הכל של הקדוש ברוך הוא. והכל בבעלותו של הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא דן על השאלה הזאת, מלוא כל הארץ כבודו. הוא בעלים. אבל כדי שמשהו יהיה ניכר שהוא באמת של הקדוש ברוך הוא, ניכר. הרי כל העולם מחזיק את עצמו בצדק. בעולם הזה, דיברנו על זה הרבה פעמים, כישות בפני עצמה. כדי שדבר יהיה ניכר שהוא פה, בדיוק כמו שהוא שם, צריך שיתחולל בו איזשהו שינוי כל כך מהותי. אתם יודעים איך קוראים לזה מבחינה רוחנית? זיקוך החומר, ביטול הישות, ביטול האגו. איזה... מי יכול להגיע לזה? אתם יודעים מה הפירוש אצל משה רבינו? שכינה מדברת מתוך גרונו. ונחנו, מה? נו, זה מין מדרגה כזאת. משה רבינו כתב ספר אחד בחיים. אתם יודעים איך קוראים לספר שהוא כתב? דברים. ספר יפה. הוא כתב ספר אחד בדברים. ברזומה שלו כתוב, תפתחו בוויקיפדיה, מה הרקע שלו, אז מה שהוא מספר על עצמו זה רק דבר אחד, לא איש דברים אנוכי. כבד פה, כבד לשון, לא איש דברים. זה הספר שהוא כתב. טוב, 40 שנה הוא עבד על זה. עד שהוא כתב דברים, שזה נשמע מחוייך. אבל אתם יודעים מה הפירוש? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. האור החיים אומר שכל מקום שכתוב אלה, בלי וב, כמו ואלה, המשפטים, אלה, בא להגיד שלא כמו הראשונות. פסל את הראשונות. מה פסל? אומר האור החיים, גם חומש דברים הוא תורה שבכתב, ומי שכופר בפסוק אחד או באות אחת, בהיותו תורה שבכתב, כופר בתורה כולה. אבל חומש דברים משה מפי עצמו אמר. אתם מבינים את ההבדל בין ארבעה חומשים לחומש דברים? בארבעה חומשים הקדוש ברוך הוא מדבר ומשה כותב. עכשיו תחזיק אותו. בחומש דברים משה מדבר ושכינה מדברת מתוך גרונו. בעומק זה הבסיס לתורה שבעל פה. הכוח לכל הבנה תורה שבעל פה מתחיל ממשה. מפה. זה המושג משה מפי עצמו, אמר. מושג מאוד גדול. לאיזה זיכוך, לאיזה ביטול ישות צריך להגיע, כדי ששכינה מדברת מתוך גרונך? זה דבר גדול, קשה. אתם יודעים מה פירוש קניין של הקדוש ברוך הוא? בואו ניקח את התורה. מה זה התורה? בתורה כתוב ששור שנוגח פרה דינו X. מן הסתם, כשהמלאכים ביקשו את התורה הזאת, והם ראו שכתוב שור נוגח פרה, אז מיכאל וגבריאל לא נתקלו באמת בשברים שנוגחים פרות. אבל הם כנראה נתקלו בשור של המרכבה, נכון? אז מה הם היו עושים עם הפסוק? גם להם יש פשט בפסוק. מצוין. הפסוק יורד מהפשט של מיכאל וגבריאל עד לשור שלי שעושה מו באחו. נכון? זה לא נגמר בשור שלי שעושה מו באחו, אלא בשטויות שאני מכניס שם. זה לא מתחיל בשור של המרכבה. מה מיכאל וגבריאל מבינים באינסוף? אפס. יחסית לכאן, וואה. אבל מי משיג את האינסוף? אף אחד. סתימה מכל. סתימי. גם משה רבינו לא משיג את האינסוף. אתם יודעים מה זה תורה? תשמעו, זה פלא פלאות. התורה ירדה מלמעלה למטה, בסתר המדרגה. היא ירדה וירדה 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 וירדה, ועכשיו יש תורה פה על הבוץ בקפה. התורה הזאת שעוסקת בקוס הזאת לא נשתנתה בכלל מכפי שהיא ברשות המוכר. היא קניין. זה קניין גמור, כמו שזה ברשות המוכר, זה פה. אתה בא בתמימות באמת ללמוד פסוק, אתה פוגש את האין סוף ממש כמו מיכאל, גבריאל, משה, אהרון, כמו שהקדוש ברוך הוא לומד עכשיו. זה פילי פלאות. אתם מבינים את המושג? חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו? לא מדבר על הכל, שישאר משהו למשנה שם. ישראל קניין אחד. בטח, כשאני מסתכל על ישראל, כשאני מסתכל על הנפש הבהמית שלי, אני אומר, מה זה, 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 זה מה שבא מלמעלה? עכשיו תעצום את העיניים, וצריך לעצום את העיניים לפחות פעמיים ביום, ועוד פעם בלילה, ולהגיד לעצמך, שמע, אתה רוצה להיות ישראל? אז תשמע, ובשביל זה תעצום את העיניים. כי כשאתה פותח את העיניים, אתה רואה את הנפש הבהמית, ואתה אומר, זה חבל על הזמן, זה, 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 זה. אם על זה מדובר, אז זה טעות בייצור. אז תעצום את העיניים שלא תתבלבל ממך. שמע, ישראל. שמע, רב ישראל, תשמע. אתה יודע מה זה ישראל? ישראל זה מי שעושים את השם אלוקינו, השם אחד. ישראל הם קניין, הם ברשות הלוקח, והם בדיוק כמו ברשות המוכר. זה גבלת, אה? הבנתם את המושג קניין המשפטי? שום דבר לא השתנה. אתה לא מאמין? תנסה לראות כמה ממרקים את זה, וזה רק מזדכך. תנסה לראות כמה מחלים את זה, וכמה מהפכים את זה. אתה ראית פעם מה עשו לתורה? הרי היה צריך מזמן להקים רשות שמורות הטבע להגנה על התורה. מה לא הפכו כבר בפסוקים שבה? איפה לא חלו בידיים? ובחיוך סלחני היא ממשיכה להיות קודש הקודשים אין סוף. אורייתא וקודש הבריחו חד. בית המקדש קניין אחד. יש עוד 400 על 400 בגלובוס או בחלל שניסו לחלל אחוז ממה שניסו לחלל את מקום בית המקדש בהיסטוריה. והוא פה כמו שם. מכון לשבטך פעלת השם. הבנתם הגדרה למילה קניין? זה לא מהפכת עולם? זו הגדרה שהרבי מביא על פי ההגדרה ההלכתית של השולחן ערוך הרב. זה המושג קניין של הקדוש ברוך הוא. אחרת אין משמעות למילה קניין. זה לא סותר בכלל את המושג המזו קנית במילה חיבבת. כי את הכל קנה הקדוש ברוך הוא, הכל שלו. אבל יש מה שהוא הוא, שהחיבה היא המהות, זה האהבה את עצמו, זה הוא עצמו. עמזו קנית, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך. אתם לא שמים לב שזה הולך באותו פסוק? עמזו קנית, לכן תביאמו ותתאמו בהר, שהוא נקודת הציון שלך. מה זה מכון? בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. יעלה יהודי קדוש על אדמת קודש הקודשים חלילה היום, כששואלים מהלכים בה, והוא חייב באותו קראת לו עליכם, כאילו היה עושה את זה בזמן שבית המקדש הראשון נמצא על מכונו. שום דבר לא השתנה. ברשות לוקח כברשות מוכר. כשנגיע לשם ננסה להבין את המושג אברהם, קניין אחד. שמיים בארץ, קניין אחד. זה מושגים מדהימים, אבל זה המושג קניין. קניין זה העברת חפץ כמות שהוא מרשות המוכר לרשות הלוקח. והוא נשאר כמות שהוא. לא קונים מלכות, ולא קונים כהונה בקונים מוכרים. מי שקונה מלכות בביג או קונה כהונה, זה צדוק עם בית שני, זה ראינו איך קונים מלכות. לא על זה מדובר. הכהונה היא ירושה. והכהונה הזאת היא שייכת לזרעו של אהרון. ולפעמים זרעו של אהרון לא עושה בדיוק מעשה אהרון. הדרך לגלות שהכהונה הזאת היא אותה הכהונה, הכהונה היא כהונה, הדרך לגלות את זה עוברת דרך 24 מעלות. אתה חושב שסתם עכשיו התשובה לשאלה על מי זוכה, מי מזכה, נקנית או מקנה? אתה חושב שאתה מקבל חטאת עוף, חטאת בהמה, אתה מקבל דיווידנדים. מה פתאום? השם הוא נחלתו, אתה בא לגלות בעולם איך הכל קודש. איך האוכל קודש. איך הנחלה קודש. איך המלחמה קודש, וכהן משוח מלחמה. איך כל יהודי שצריך עכשיו להביא קורבן חטאת, הוא קודש. איך יהודי שמביא אשם הוא קודש. איך זב וזבה ומצורע הם קודש. איך רוצח בשגגה בעיר מקלט הוא קודש. איך מצורע שאתה בא לטהר את הנגעים שלו הוא קודש. הכהונה לא צריכה להיכנות כמו שהקדוש ברוך הוא לא צריך לקנות את העולם. זה היינו הך. הכהונה נמשכת. יש דרך לגלות את זה שהכהונה באמת תופיע ותמשיך להיות כמות שהיא באהרון. המלכות נקנית ב-30 מעלות. המלכות עוברת מדוד. אבל יש דרך לקנות את המלכות. היא עוברת על ידי העבודה של המלך, לפי כל קריאה שלא תהיה. העבודה של המלך היא לא כדי לפרוץ לו גדר ולעשות לו ביזנס. אלא המלך צריך לנהוג מלכות כדי שהוא יוכל להמשיך את המלכות הזאת. לכן לא ירבה לו נשים ולא ישיב את העם, ויכתוב לו ספר תורה ויכתוב לו את משנה התורה, ותהיה איתו כשהוא דן ויהיה. לכן לא מעיד ולא מעיד דין אותו לא דן. הרבה פעמים יש לו אינטרס לבוא להעיד. הוא רוצה להעיד על מישהו קרוב לו. ואם הוא יעיד יקבלו את עדותו. אבל המלך צריך לדעת להצטמצם ולא להעיד, כי הוא מלך, כי זה לא הוא. לפעמים יש מקומות שהוא רוצה לדון. יכול להיות שהמלך הזה, חוץ ממלך גדול, הוא גם דיין לא קטן. אבל כמלכות הוא לא יכול. במובן הזה, אתם מבינים מה זה? התורה נקנית ב-48 דברים? התורה שייכת ליהודי כי הוא יהודי. זה מורשה, קהילת יעקב היא שלך. זה ירושה ואי אפשר לקחת אותה ממך. אבל כדי שהדבר הזה יתגלה, עם זו קנית, חיבבת, כדי שהדבר הזה באמת יופיע, התורה היא אותה תורה, היא יורדת מלמעלה למטה, היא אותה תורה, אבל אתה צריך לעבור כל כך הרבה תהליכים של מה? כשנעבור על ה-48 דברים, אתם יודעים של מה? של להיות כמו התורה, שאתה והתורה זה אחד. כמו שהתורה היא קניינו של הקדוש ברוך הוא. כי כאן בשור שנגח את הפרה ושם למעלה היא אותה תורה, אתה יודע איזה תהליכים אתה צריך לעבור. כשאתה תעבור אותם, אתה והתורה זה היינוח, ואז התורה נקנית. קניינו של הקדוש ברוך הוא הופך לקניינך, וזה קניין אחד, וזה עובר מרשות מוכר לרשות לוקח, כמות שהוא. זה דבר מדהים. ואם אנחנו הבנו את זה, נסתפק הפעם מכל המשנה רק במילה הראשונה ובמילה האחרונה. ואז תוכלו לראות את הכל. פעם באחד מימי חמישי התחלנו לגעת בזה קצת, ולא שמתי לב עד כמה זה ממש כל המשנה. מה המילה הראשונה? מה הדבר הראשון שהתורה נקנית? הדבר הראשון, נו, מה? ב-48 דברים, ואילו אין, מה? בתלמוד. ואחרי זה, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, באימה, ביראה, יש כאן דברים מאוד קשים, מיעוט שינה, מיעוט צחוק, מיעוט דרך ארץ, יש כאן דברים קשים מאוד. יש כאן דברים של קבלת איסורים, שמח בחלקו, יש כאן... מה פירוש בתלמוד? מה פירוש המילה בתלמוד? מה זה בתלמוד? התורה נקנית בתלמוד. מה פירוש בתלמוד? פשט של המילה. מה אתם מציעים? מה זה בתלמוד? שב תלמד. נכון. בכל זאת, המילה תלמוד יש משמעות יותר גדולה. כבר פגשנו בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד. אז למילה תלמוד יש משמעות חשובה מאוד. מה זה תלמוד? בואו נגדיר לעצמנו את המילה תלמוד. מה פירוש תלמוד? רק נשים לב, כשאנחנו באים להגדיר את ההגדרה למילה תלמוד, שעל המילה תלמוד מדבר את המשנה. זאת אומרת שמי שרוצה להגיד שתלמוד הוא מה שנערך כפירוש למשניות, כבר פספס את האפשרות לתת תשובה, כי המשנה אומרת שבין 15 לתלמוד. נכון? כששמואל הקטן אומר בין 15 לתלמוד, עוד אין אפילו מחשבה על תלמוד. נכון? זאת אומרת שהמילה תלמוד כבר קיימת. אז מה פירוש תלמוד? תלמוד זה לא הספר הזה, הקדוש והגדול, תלמוד בבלי או תלמוד הירושלמי. אז מה זה תלמוד? תלמוד פירושו, מה? איך לא שמעתי?
להפוך בתוך הדברים עצמם, להוציא דבר מתוך דבר.
כמעט יפה מאוד, חלק מההגדרה של הרמב״ם. מצוין. הרמב״ם מגדיר את המילה תלמוד כך. הרמב״ם אומר שאדם צריך, רמב״ם בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם אומר שאדם צריך לשלש את יומו, שליש למקרא, שליש למשנה, שליש לתלמוד. תוך כדי ההלכה הזו הוא מסביר מה זה כל אחד. המקרא, הוא אומר, הוא ללמוד את המקרא, לקרוא. שם העבודה היא קריאה, לדעת מה היה, לדעת מה כתוב, לקרוא. במקרא יש את המקרא, את הנביאים, את הכתובים, מקרא. לכן בין חמש למקרא. כשהוא מגיע אל הדברים בפשטות, במשנה, זה ההלכות, ההלכות עצמן. לא בירור ההלכות. אתם מכירים את הביטוי המפורסם שלנו? כל בוקר, כל השונה, הלכות בכל יום? שמתם לב פעם אגב למילה? כל
שונה.
השונה הלכות. ולא כל הלומד הלכות, ודאי לא כל הפוסק הלכות, אלא כל השונה הלכות. מי שמכיר קצת את התלמוד הירושלמי יודע שבתלמוד הירושלמי במקום משנה א' כתוב הלכה א'. משנה שווה הלכה. לכן בין עשר למשנה. הוא לא רק צריך לדעת את הסיפור, אלא גם הגיע הזמן שהוא ידע שיש הכרעה בין דברים בעולם. שיש הלכה. זה עוד בכלל לא תלמוד. התלמוד הוא להבין דבר מתוך דבר. זה הגדרת הרמב״ם. לחסר דבר מדבר, לראות סתירות, ואז בעיקר ללמוד מעצמו. ללמוד מעצמו. לכן אם נשים לב למילים בעברית, מקרא זה לקרוא. משנה זה הלכה שאני צריך לחזור עליה ולזכור אותה, כי אם זו הלכה זה הלכות חיים, אני צריך לחזור עליה, לשנות, לשנן. תלמוד פירושו, מה פירוש המילה תלמוד? ללמוד. ללמוד וללמוד וללמוד. מה הסברה שלך אומרת? תגיד אתה קל וחומר. תבדוק את העניין. אם אני מסכם לך את מה שכתוב, זו משנה. גם אם סיכמתי לך את התלמוד. אני הסברתי את עצמי טוב? זאת אומרת, אני יכול למשל ללמוד איתך עכשיו שולחן ערוך. ולמדתי אותו בתור משנה. כי הוא הגיע עכשיו לשלב שהוא כבר משנה, כי השולחן ערוך מחייב אותנו כמשנה היום. בסדר? יש שלב שבו קודקס הלכתי, סיכום הלכתי, הופך למשנה המחייבת אותי. משנה, בלי לדון. ואני יכול להגיד דבר אחר לגמרי. כתוב פה בשולחן ערוך, וכך כל משנה הופכת להיות תלמוד. אתם יודעים שהשולחן ערוך בעשר שניות רק. השולחן ערוך, כשהוא הוציא את ספרו הקדוש, השולחן ערוך, מרן, פה בצפת, אז זה לא המשנה ברורה, הוא רק הפך חיים רק על אור החיים. השולחן ערוך זה ארבעה חלקים. במדפים זה מדפים שלמים. זה אור החיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. כשהשולחן ערוך הוציא את השולחן ערוך, הוא כותב שהוא מחלק את ספרו מאור החיים, עד סוף חושן משפט, ל-30 חלקים, כדי שכל חודש אפשר יהיה לעבור על הכל. לא רע. כל חודש. האמת, תנסו פעם לעשות תרגיל, היום בטח במחשב זה לא בעיה, עושים תוכנת תרגיל, אני לא יודע, מה, לא יודע איך מכניסים תקע לשקע, אבל בטח יש איזו תוכנה כזו, ותכניסו רק את השורות של השולחן ערוך, תעזבו את כל מה שיש מהצדדים. גם את הרמה תוציאו. הכל יש. ותראו שהשולחן ערוך יכול להיכנס יפה לתלית, ועוברים על הפעם בחודש. מה קרה על השולחן ערוך? אותו דבר שקרה לרמב״ם כשהוא החליט לסכם את הכל. יש איזשהו תרגיל יהודי קדוש ועתיק, שכל מי שבא להגיד אני מייצר משנה, אומרים לו אשרינו לא היה כדבר הזה בעולם, ועכשיו נראה לך. יש שולחן והשולחן ערוך, נו, אז צריך כלים, לא? איך נאכל? יש כלים, אבל איך כלים? קודם כל צריך מפה. אז הרי מה עשה מפה? אחרי שיש מפה, צריך כלים. בשביל הכלים צריך נושאי כלים. בשביל נושאי כלים צריך מישהו שיעבוד, צריך מלצרים, צריך... עכשיו השולחן ערוך זה שורה אחת, ו... אתם יודעים מה קרה פה? השולחן ערוך אמר, מחויבים לייצר פה עכשיו משנה. והתלמודיות שיש בנשמה שלנו אמרה יישר כוח ומחויבים לייצר מהמשנה תלמוד. זהו, המלחמה נמשכת. והיא תימשך בעזרת השם, אל תדאגו. זה המהלך. עכשיו הבנתם מה זה תלמוד? תלמוד פירושו ללמוד מעצמך, להבין סברה, ללמוד. בעברית פשוטה, אני יושב בבית המדרש, ואנחנו דנים בסוגיה. בסדר, יושבים, לומדים עכשיו סוגיה, מניח את הקד בבבא קמא, דנים בסוגיה. אחרי 10 דקות, אומר לי החברותא שלי, מה פירוש למה אני אומר את הסברה הזאת? ככה וגמרנו, כי זה כתוב בשולחן ערוך. ההצעה שלי אליך, תעוף ממנו ומהר. בזה הסתיים הרומן. לא כי הוא לא ידע שולחן ערוך, כי הוא לא ידע ללמוד. כי ללמוד זה להגיד את כל האפשרויות ואת כל הסברות, להביא הנה לשולחן עכשיו את רבינו תם, את רשי ואת הרמב״ם ואת הגרא ואת הבן איש חי ואת כולם ביחד. זה להגיד עכשיו אני רוצה להבין את זה ואני חושב כך ואתה אומר ככה. זה ללמוד. בעברית אחרת תלמוד, תשמעו טוב, תלמוד זה הדבר הכי אוטונומי בעולם. נכון? אתה יכול להגיד מה שאתה חושב. אתה חייב להגיד מה שאתה חושב. בסוף יש פסיקה. זה כמעט סתירה. בית המדרש, אילו זה לא היה הכל אלוקות, היינו מתפרקים מזמן. כי אם מישהו היה אומר לי, תגיד, איך שאומרים איזה קבוצה ככה שתשמור על הכללים? הייתי אומר, קודם כל שלא יתווכחו. אתם יודעים מה כתוב בכניסה לבית המדרש? קודם כל תתווכחו. זה מה שכתוב. נכון שאומרים שאצל המרוקאים כתוב בספר בישול בהתחלה, קודם כל תרגעי. אז בבית מדרש כתוב, קודם כל תתווכחו. אל תרגעו, תתווכחו. ספרים על החזוניש, שפעם בא אליו פרופסור חשוב מאוד מאוד מאוד, שהעריך מאוד את החזוניש, ואמר לו שהכל טוב, יש רק דבר אחד שהוא לא יכול לסבול, כשהוא נכנס לבית המדרש הישיבתי. שואל אותו מה? אז הוא אומר לו, תראה, אני נכנס, אתה פוגש שם את החבר'ה, והצעקות האלה, איך שהם מתווכחים כשהם לומדים, זה צעקות. בוא אלינו לספרייה הלאומית. באולם אסור לפתוח את הפה בכלל. תראה איזה שקט. אתה לא מעין שישמעו את השלוק. זה לא יותר מתורבת. אמר לו החזון איש, תראה, כבודו, אני אגיד לך. אתה יושב וכותב מחקר כזה, כותב מחקר כזה. ברוך השם, גם אני רואה שאתה מסודר, יש לך כל מיני... ועכשיו אתה אומר משהו כזה, אתה אומר משהו כזה, אתה רגוע. אתה, הבחור הזה שעכשיו אומר את הסברה הזאת, אני מכיר אותו. אין לו בחיים כלום. הוא לא יכול להלוות לך 10 גרוש. הדבר היחיד שיש לו, זה את הסברה שהוא אמר עכשיו. עכשיו באה חברותא שלו וגונב לו את זה. עכשיו תגיד לי, אם היה נכנס אליך גנב הביתה ולוקח ממך את כל הרכוש, אתה גם היית עכשיו שקט כמו בספרייה? או שאתה היית צועק גנבים? זהו, אתה מבין, בבית המדרש זה חבורה של גנבים, אחד גונב לשני את הסברות. זה אקשן, מה אפשר לעשות? אין לו כלום, זה מה יש לו. הדבר היחיד שיש לו זה הסברה הזאת. שולחן ערוך הוא יודע שיש. עכשיו הוא חושב, הוא רוצה להבין מה רוצה הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לחשוב אם הוא חושב נכון. זה דבר מדהים. זה תלמוד. תלמוד זה הדבר הכי אוטונומי שיש. אתם יודעים מה הדבר הראשון שבו התורה נקנית? באוטונומיה. ותשב ללמוד. ותגיד מה אתה חושב. חושב שסיפרתי לכם פעם, או שזה היה בשיעור ביום חמישי פעם, סיפרתי לכם על אותו יהודי ירושלמי. סיפרתי עליו יותר מפעם אחת, אבל את הסיפור הזה אני לא בטוח שסיפרתי. סיפרתי פעם על רבי ינקל רדיצ'קובר, שהיה מסתובב בירושלים. היה יהודי עוד מוצל מאש, שריד שואה. גאון עולם, אבל גם נפשית וגם הרבה דברים קרו לו בעקבות, זה היה ערירי לגמרי. הוא היה מסתובב, אני כילד זוכר את פניו כנראה, כך אמרו לי, אני לא בטוח אבל. ודאי לא זכיתי לשבת איתו, הייתי צעיר. אבל הוא היה מסתובב בישיבות הירושלמיות של, של פעם. נפטר 45 שנה כבר. הוא היה מסתובב בישיבות הירושלמיות של פעם, בעיקר בחברון ובמרכז הרב. היה מסתובב. והיה יושב עם חבר'ה ו... הוא אוהב ללמוד איתם, וחבר'ה מאוד אהבו ללמוד איתו. אבל היו לו מה שנקרא את היציאות שלו. כלומר, היה באמת אדם עם המון... נותר בודד בעולמו, מכול, לא נשאר לו כלום. אדם. יצא מהגיהנום שם ב... אבל מה שנשאר לו? והוא ידע את התורה אחורה וקדימה. עליו סיפרו שאתה שם סיכה, הוא יודע את המסכת. הוא ידע הכל. הוא לא ידיעות שאי אפשר לתאר. סיפר לי פעם יהודי חשוב מאוד, תלמיד חכם גדול, הרב יעקב פילבר בירושלים, שהוא למד איתו פעם. מקווה שנדייק בסיפור, כי זה לפני הרבה מאוד שנים. והוא סיפר לי זה לפני הרבה שנים, זה סיפור מלפני כן. והם כבר היו חבר'ה ישראלים, שלא דיברו יידיש. כבר הם הולדו בארץ, והם כבר היו ישראלים. ביאנקל רדיצ'קובר עוד היה לו את ההגעה היידישית, וה... גם את הסגנון הזה ככה. והחבר'ה, כדי ללמוד איתו, רצו גם למצוא חן בעיניו קצת. אז הם כמור חברו אותה, וכשהתחילו ללמוד, אז פתחו מסכת, ואז סיפר לי הרב פילבר, כשהם פתחו, אז הוא חיכה שהבחור יקרא. בחור הצעיר. אז הבחור קרא, והוא קרא את הגמרא, ואז הוא הלך לקרוא רש"י. כמו שלומדים. אז הוא אמר בניגון יידישאי כזה, זוג דר הייליגר רש"י, תרגום, אומר רש"י הקדוש, זה לא סגנון שלו, אבל זה בשביל רבי ינקל. זוג דר הייליגר רש"י, אומר רש"י הקדוש, רבי ינקל תפס את הגמרא שלו, סגר, וקם, הלך. הוא נזכה נבהל, הוא רץ אחריו, הוא אומר לו, מה? אז הוא אומר, הייליגר רש"י, הייליגר מארץ, אתה מארץ קדוש. זהו ברוגז. אחרי שהוא נרגע מהברוגז, הוא שואל אותו, רבי ינקל, למה? אז הוא אמר לו, תשמע, יונגרמן, תקשיב, בחור צעיר, תשמע, אם לפני שהתחלת ללמוד רש"י כבר הייליגר, איך תתווכח איתו? ככה אתה בא ללמוד, אמרת, היית ותישאר. אתה רוצה ללמוד רש"י? תבוא למאבק. מה קרה? מה, יש פה זכויות יתר? כך לומדים רש"י. חיים מוולוז'ין היה אומר, הווי מתאבק באפר רגליהם, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווי מתאבק באפר רגליהם. הפירוש הרגיל הוא, תתאבק באפר רגליהם. אומר רב חיים וולוז'ינר, והווי מתאבק, כשאתה מגיע ללמוד איתם, תיאבק! אבל תזכור שאתה באפר. אבל תיאבק! אומר, מה אין לי גרשי איך שאתה מתחיל? אתה צריך להיות רבי ינקל בשביל זה, אבל זה... אתם שומעים מה הדבר הראשון שבו התורה נקנית? בתלמוד! ועכשיו הולכים לאט לאט, שלב, 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 שלב. ומה יהיה השלב האחרון? וזה אנחנו עומדים להיום. מהפעם הבאה נלמד מה שנשאר לנו זה רק את האמצע. למדנו את הכותרת, את ההתחלה, את הסוף, נשאר רק האמצע. מה השלב האחרון האחרון? תראו איזה פילי פלוי. מה הדבר 48? איזה פילי פלוי. והאומר דבר בשם אומרו. ואיפה אני יודע שזה הדבר האחרון והכי חשוב? כי בשום דבר מכל ה-48 אין הערכת דברים, זה קודים. מסר. המכיר את מקומו, השמח בחלקו, המקבל איזה. בשום דבר לא מופיע פסוק, לא מופיע הוכחה, כלום. תראו את הדבר ה-48. האומר דבר, הסוף הסוף של המשנה, האומר דבר בשם אומרו. הלמדת כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אתם יודעים מה כתוב פה? שהדבר הראשון בלימוד תורה הוא לבוא עם כל האגו, לא האגו השלילי, עם כל המוחין, עם כל הסברות, לא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. תברר הכל, ואין שאלות שלא שואלים פה. אבל המגמה בסוף היא להגיע לזה, שכל מה שיש לי זה רק בשם אומרו. מה החידוש בסוף? אתם יודעים מה ההבדל בין תורה לבין כל דבר אחר בעולם? בכל מדע בעולם אתה מנסה להגיע לאיזשהו חידוש מדעי. הגיעו בנפשכם שהגעת לחידוש מדעי מבריק. משהו שאף אחד עוד לא שמע עליו. אתה שומר עליו בשקט, מצליח שאף אחד לא יעלה על זה, ובום, מפוצץ, ואתה בדיון על פרס נובל. רבע שעה לפני ההחלטה על פרס נובל, מישהו מוציא באינטרנט שזה איינשטיין מפורש. רב אלברט איינשטיין אמר את הכל כמעט מילה במילה, לא שגנבת, אבל הוספת כמה מילים יפות, אבל הכל היה כבר איינשטיין. נו, יושבת ועדת הנובל ואומרת, פדיחה שלא ידענו, לא נעשה מזה רעש, נעשה חידוש אחר. תארו לכם, תלמיד חכם בא ואומר סברה. מה זה סברה? חבל על הזמן. חסר לו רק דבר אחד, שאולי כבר מישהו ימצא את זה ברשב"א באיזשהו מקום. מה זה שווה אם זה לא מופיע בשום מקום? אולי זה בשם אומרו, אולי אני התכוונתי לרש"י, אולי אפשר להוכיח שזה בעצם משם כבר. זה יהיה הדבש שהוא יגיע אליו. אתה משה שפירקה, אתה בא משם. זה פילי פלוט. מה, אז זאת אומרת, אין מקום לחלק? הכל מתחיל מתלמוד. אבל כיוון שהתורה היא קניינו של הקדוש ברוך הוא, היא האין סוף, והתורה היא נקנית. אז מה שאתה אומר בסופו של דבר, הוא אומר דבר בשם אומרו. המגמה היא ענווה, המגמה היא להתבטא למקור, המגמה היא להגיע להתחלה. וזה פילי פלאות. מי המקור שלנו למעלה הגדולה ביותר של האומר דבר בשם אומרו? הרבנית, אסתר. לא מרדכי, אסתר. מה היא אמרה למלך בשם מרדכי? זה פילי פלאות. מה היא אמרה למלך? על בגתן ותרש. שני סריסי המלך משומרי הסף שביקשו לשלוח יד. נכון? באותו שלב היא לא ידעה לא על סיפור המן, לא על פרשת הכסף. עכשיו תשאלו את עצמכם רגע, אסתר, הרי כל מה שהיא רוצה זה שלא ידעו על הקשר בינה לבין מרדכי. כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. אז מה את אומרת את זה למלך בשם מרדכי? כל ההגיונות בעולם היו שהיא תיקח עליה את זכויות היוצרים. קופירייט. שזה יהיה רשום על שמה, זה מקדם את המלכה. אם היא הייתה אומרת את זה בשם עצמה, היינו מבינים את זה 100%. נכון? זה לא מקדם את המלכה סתם, זה מקדם את המלכה לטובת האומה, מה שנקרא. מכירים את אלה שעושים רק לטובת האומה הכל? האומה זה שמם הפרטי. לא, הכל לטובת... אתם שומעים? בסופו של דבר, מה שינה את כל סיפור מגילת אסתר? מה הציל אותנו משמד? שבלילה ההוא, כשנדדה שנת המלך, והוא קרא את הזיכרונות, היה כתוב שם שזה נאמר בשם מרדכי. ואז הוא שאל, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? אז מי הביא גאולה לעולם? הקדוש ברוך הוא, המן, מרדכי, חרבונה. או יהודי טוב שמקפיד על דבר אחד. אני לא באתי לחדש כלום בעולם. אני באתי לחבר הכל למקור שלו. גם אם זה לא משתלם לי, אני רוצה לומר דבר בשם אומרו. אסתר אמרה את הדבר בשם אומרו, האחרון שכדאי שהיא תגיד אותו בשם האומר הזה. אבל היא לא יכלה לא לעשות כך. זה אופיה, זה עניינה. אסתר מסמלת בעולם הפנימי את התורה שבעל פה. זה אימא. כל התורה שבעל פה זה הכוח להביא... מה לעשות עם זה? כל התורה שבעל פה, אני מסיים כבר עוד שנייה, כל התורה שבעל פה זה להביא את הכוח להביא דבר בשם אומרו. לחבר את הכל אל המקור שלו. משה רבינו את ספר דברים אומר מפי עצמו, אבל כל הספר כולו בא לתאר איך בעצם יכול האדם להגיע למה שקראנו היום קניין. אני שכינה מדברת מתוך גונו. עד שמשה רבינו מסיים את הספר בפסוקים שכבר לא יודעים מי בעצם אמר אותם. משה כותב, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. הרי בפסוקים האחרונים כתוב איך משה מת ואיך הוא נקבר. מי כותב שמשה מת? משה כותב שמשה מת. הקדוש ברוך הוא כותב ומשה כותב בדמע. פעם חשבתי שהמושג כותב בדמע פירושו כותב ודומע. היום ברור לי שהפשט זה כותב בדמעות. הוא כותב בדמע. אפשר לכתוב בעת ואפשר לכתוב בדמע. משה כותב במה שיוצא ממנו. משה זה הוא. הוא התורה. הוא משה. מגיעים לזה מתלמוד. וכשאתה הולך בין תלמוד ושואף בסוף להגיע לאומר דבר בשם אומרו, אתה מגלה שבאמצע יש דברים שאולי על פניו נראים לגמרי לגמרי שונים אחד מהשני. השמח בחלקו, אהוב, אוהב, אימה, יראה. לא הכל מסתדר אחד עם השני. מיעוט שינה, מיעוט שחוק. דברים של רצינות נוראית מצד אחד, ומצד שני נושא בעול עם חברו, לומד על מנת לעשות. פרטים פרטים. וכל הדברים האלה שהם הדרך להפוך את התורה, בהגדרה שפתחנו, למה שעבר מרשות מוכר ונשאר כמות שהוא לרשות הלוקח, על מנת שהלוקח יגלה שהתורה הזאת נגלה את הקדוש ברוך הוא, את האין סוף פה. הדרך להגיע לזה עוברת את 48 הדברים שאליהם ניכנס בעזרת השם משבוע הבא לאט לאט.